אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
רציתי לעבור לביירות. פשוט אסון מה שקרה. והספירה לקראת האסון שם החלה עוד לפני יותר משש שנים. השעון החל לתקתק שאוניית מסע עצרה באופן בלתי מתוכנן בנמל של העיר, ועל סיפונה מטען נפיץ. יותר מ-2,000 טונות, אתם יודעים מה זה? 2,700 טונות של אמוניום חנקתי, חומר בעירה שממנו עושים צ'נים, אבל גם פצצות. החומר הזה היה בדרגו למוזמביק. האונייה בשם רוזוס אף פעם לא הגיעה למוזמביק. בעקבות מחלוקת כלכלית ודיפלומטית, אני מבינה שהיא רצתה לעבור את תעלת סואץ, אבל כל ספינה שעוברת את תעלת סואץ כדי להגיע למוזמביק, צריך לעבור דרך תעלת סואץ, אם לא נוסעים מסביב לאפריקה. לעבור בתעלת סואץ עולה המון כסף, דמי מעבר, וכנראה לא היה את הכסף הזה, ולכן היא ננטשה בידי החוקר הרוסי שלה, והמטען הדליק בה הוא עבר למחסן בנמל ביירות. והשבוע לאחר יותר משש שנים המטען התפוצץ וגרם למותם של יותר מ-150 בני אדם. עד עכשיו ספרו 158 מתים, אבל אני הבנתי שיש יותר מ-20 נעדרים שעדיין לא מצאו את הגופות שלהם, או לא מצאו אותם, לא חיים ולא מתים. וגם 5,000 נפצעו, יותר מ-5,000 נפצעו. וסיפורה העגום של האונייה ומטענה הקטלני מלמד איך מאבקים משפטיים, סכסוכים כלכליים וגם רשלנות סללו את הדרך לאסון שהמיט חורבן על ביירות ולבנון כולה. רבים בלבנון מפנים אצבע מאשימה לגורמי השלטון שהיו מודעים לסכנת האחסון של 2,750 טונות בנמל ולא עשו שום דבר. זה מתועד שבחירים ברשות המכס, בנמל, פנו בעבר לפחות 6 פעמים לערכאות המשפטיות וביקשו לקבל הנחיות איך לטפל באמוניום החנקתי הזה. והם אמרו, לנוכח הסכנה החמורה של השרת המטען הזה במחסן בתנאי מזג אוויר לא הולמים, אנו חוזרים על בקשתנו לייצא בחזרה את החומרים באופן מיידי. זה כתב כבר במאי 2016, תעשו חשבון, לפני 4 שנים, לשלטונות שם, מנהל רשות המכס של לבנון, שפיק מרי. הבכירים ברשות המכס הציעו כמה פתרונות, כלומר, לתרום את האמוניום החנקתי לצבא, או למכור אותו לחברה לבנונית. לדעתי, הם היו מפזרים אותו על השדות שם בלבנון, והיו כדשן, היו מרוויחים הרבה יותר. ובכן, מה זאת האונייה הזאת רוזוס? האונייה היא הניפה דגל מולדובה. היא הגיעה לביירות בנובמבר 2013, חודשיים אחרי שהפליגה מגורגיה. האונייה נחרכה בידי איגור גרצ'ושין, שהוא איש עסקים רוסי, שמתגורר, כן, בקפריסין. גרצ'ושין קיבל מיליון דולר להעביר את המטען המסוכן לנמל בירה במוזמביק. האמוניום החנקתי נקנה לא בידי פושעים במוזמביק, הוא נקנה בידי הבנק הבינלאומי של מוזמביק, בשל חברה מקומית המייצרת לוטשנים, חומר נפץ דרך אגב. וכשהאונייה הגיעה לתעלת סואץ, גרשוצ'ין הודיע שאין לו כסף להעביר אותה ושלח אותה לנמל ביירות כדי לעלות אליה מטען נוסף של מיכון כבד למימון המעבר. אבל לדברי הקברניט בוריס פרוקשוב, שהיום בן 70, בביירות התברר שאי אפשר להעלות את המיכון הכבד על האונייה הישנה. ובמקביל קבוע שלטונות שהאונייה לא בטוחה להפלגה. והחרימו אותה, למה החרימו אותה אז? התשלום מס נמל. והניסיונות ליצור קשר עם גרשוצ'ין לא צלחו. ובדיעבד מסתבר שהוא פשוט נטש את האונייה שחקר. עכשיו 6 אנשי צוות הורשו לשוב הביתה, אבל שלטונות לבנון הכריחו את הקברניט, ו3 אנשי צוות מאוקראינה להישאר על הסיפון עד להסדרת החובות. ועל 4 נאסר לרדת מהאונייה, והם התקשו להשיג איבן מזון או מוצרים בסיסיים אחרים. ופרוקשב, הקברניט הרוסי, סיפר שלמעשה אנשי רשות הנמלים רחמו עליהם וסיפקו להם מזון, אבל הם לא הפגינו דאגה לגבי המטען המסוכן שהיה או לאונייה. הם רק רצו את הכסף שהיינו חייבים להם. ומצוקתם עוררה אז תשומת לב באוקראינה. בכלי התקשורת תיארו את חברי הצוות הלכודים על האונייה הנטושה כבני ערובה. והקברניט שהוא אזרח רוסיה פנה לעזרה לשגרות ארצו בלבנון, אבל נתקל בהערות בנוסח, אתה מצפה שפוטין ישלח כוחות מיוחדים לחלץ אותך. וביושו החליט פרוקושב למכור חלק מהדלק של האונייה ולהשתמש בכסף כדי לזכור עורכי דין שיסייעו לצוות. ובהודעת המשרד נאמר שעורכי הדין הזהירו את שלטונות לבנון שהאונייה עלולה לטבוע או להתפוצץ בכל רגע. מה קרה להם? ובכן, באוגוסט 2014 הורה שופט לבנוני לשחרר את אנשי הצוות, ובא לאונייה ששב בינתיים לתמונה מימן את שובם לאוקראינה. ומניין האמוניה החנקתי המסוכן שעל האונייה נותר באחריות שלטונות לבנון, והוא עבר להנגר מספר 12 בנמל, בה הוא פשוט נשאר על הפיצוץ השבוע. ופרוקושב מטיל את האחריות על השלטונות שהתעקשו להחרים את האונייה, וגם להשאיר את האמוניום בנמל, במקום לפזר אותו בשדות שלהם, הוא אומר. במקום פיצוץ, הם היו יכולים שיהיה להם יבולים מצוינים. ובאשר לאונייה נודע לו שהיא טבעה בנמל, האונייה כבר טבעה בנמל, בנמל בירות, ב-2015 או 2016 בגלל חדירת מים. וכששמע לפיצוץ, הקברניט אמר שהופתע רק שזה לא קרה קודם, אבל בעיני לבנונים רבים הסיפור כולו הוא עדות לניהול כושל ומתמשך של ההנהגה בלבנון, ולכן ההפגנות שם נערכו נגד השלטון אתמול. אתם מאזינים לרדיו SBS, המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. ובכן, מה עוד אפשר להגיד על מה שקרה בבירות? אפשר המון המון לספר, אני אקצר. אני רק רוצה להגיד שהדף הפיצוץ שם השבוע היה קוצמתי, שהורגש הרחק מעבר לים בקפריסין השכנה. ורחובות בירות נראו כמו נלקחו מסצנה בסרט אסונות. אנשים פצועים מדלגים בין הריסות, מנסים לעשות את דרכם לבתי חולים, חלקם מלאים עד אפס מקום. והפיצוצים נשמעו ביום שלישי אחר הצהריים בהפרש של שניות בודדות אחד מהשני. תחילה פיצוץ בנמל ככל הנראה במחסן זיקוקים, ואחר כך פיצוץ במבנה סמוך שהרעיד את העיר. ולפי סוכנות הידיעות הלבנונית קדמה להם שריפה במחסן בנמל, והשן בצבעים כתום ואדום עלה לאוויר, ומיד לאחריו הורגש גל הדף אדיר שהתפשט בעיר כולה, ובירות רעדה כמו ברעידת אדמה. מכוניות התהפכו, מבול של לבנים ירד מבנייני מגורים, זכוכיות בבתים במרחק של קילומטרים ממוקד הפיצוץ התנפצו וגגות קרסו. ומכל עבר משפחות ניסו לחלץ את קרוביהם הפצועים מהבניינים, לעלות אותם על האמבולנסים העמוסים או על קטנועים, אך כפי שאתם יכולים לתאר לעצמכם, אי אפשר היה לנוע בכבישים. רבים מהפצועים נאלצו להתפנות בכוחות עצמם, ולמרבה הצער גם היה שם מחסור מאוד חמור ברופאים, בציוד רפואי, וגם בתי חולים באזור נפגעו באופן קשה. בית חולים גדול שם נסגר לחלוטין. ובלבנון מתמודדים בחודשים האחרונים, אתם אלה שיוצאי לבנון המתגוררים באוסטרליה, הם שומעים כל הזמן, תעזרו לנו, מה אנחנו יכולים לעשות? הם מתמודדים עם משברים בכמה חזיתות. המדינה נאבקת בקריסה כלכלית שנובעת מעשורים של שחיתות ובזבוז כספים. וכעת עם מגפת הקורונה, המדינה לגמרי קרסה שם. האינפלציה היא פשוט נוראית. ודרך אגב, הפיצוץ גם גרם נזק למאגרים, בהם מוחסנת 85% מהספקת הדגנים והחיטה של לבנון. כרוב ומרבית ענף החיטה במדינה נסמך על יבוא, וכעת הרבה מאוד מהספקה עלתה באש או ניזוקה, אז לא טוב, וגורם ישראלי מסר כי לישראל אין קשר לתקרית, ושר הביטחון ראש הממשלה החליפי בני גנץ ושר החוץ גבי אשכנזי הודיעו כי ישראל הציע ללבנון סיוע הומניטרי, והצעה עוברה דרך כוח יוניפל וצרפת. וכפי שהזכרתי בחדשות, עיריית תל אביב העירה ביום רביעי את בניין העירייה בצבעי דגל לבנון כסולידריות לעם בלבנון, ונשיא המדינה שמסר שהעם בישראל משתתף בכאבו של העם הלבנוני בשעת אסונו, ושולחים יד מושטת לסיוע כנה בשעה קשה זו. אז עוד נשמע מה קורה בלבנון, אני חושבת שזה לא סוף הסיפור. הרבה אנשים שם סובלים, שמעתם על ההפגנות אתמול בלילה.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.